נזיר דף ממלף, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים ורבי אליעזר, מה הייתה מה? מספר הבן איש חי בפרשת מצורע בשם הירושלמי. היה כהן שפרנסתו הייתה דחוקה, הוא חשב להפליג לחוץ לארץ, כדי להביא פרנסה בכבוד הביתה. לפני שהוא יצא לדרך, אמר לאשתו, אני אלמד אותך את חוכמתי. הכהן ממונה על טהרת מצורע. אדם שיש לו כתם נגע צרת, מביאים אותו אל הכהן, והכהן בודק אם יש סימני טומאה. עושים את כל התהליך של טהרת המצורע עד שהוא נהיה טהור. ואז ביום השביעי אומרת התורה, יגלח את כל שערו. את יודעת, הוא אומר לה, כל שיער יש לו מעיין שממנו הוא מתפרנס. כל שיער ושיער יש לו מעיין אחר בפני עצמו. אסור שמעיין אחד יתערבב עם המעיין השני. הם חייבים להיות בנפרד. אם הם מתערבבים, כהות עיניו, נחלשת הראייה של האדם חלילה. ותוך כדי, פתאום אשתו אומרת לו, רגע, אתה שומע מה אתה בעצמך אומר? תחשוב, תתבונן. מה, כל שיער יש לו מעיין וממנו הוא מתפרנס? כמה שיערות יש לך בראש? הרבה שיערות. וכל שיער יש השגחה מיוחדת מעת הקדוש ברוך הוא, ומעיין בנפרד ממנו הוא מתפרנס, אז אתה? כל השיערות הם הרי על האדם. אז הבן אדם עצמו אין לו מעיין ממנו הוא מתפרנס? אתה צריך לנסוע לחוץ לארץ? אתה קצת מגזים עם ההשתדלות שלך. צריך להשתדל, אבל לא מעבר למה שצריך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה כאן בארץ. אתה לא צריך לנסוע. וכך היה, הוא נשאר בארץ. בזה מבאר הבן איש חי, שזה רמז לתגלחת המצורע, שאדם צריך להתבונן בזה באמת, שכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מכין לו פרנסתו, אף אחד לא נוגע במה שמוכן לחברו, וזה חיזוק מאוד גדול לכל אחד, שידע שהוא בהשגחה מיוחדת מעת הקדוש ברוך הוא. מוסיף הרב אלימלך בידרמן, והוא מבאר, הוא כך הבין את דברי הבן איש חי, שזה הסיבה שביום השביעי המצורע צריך לגלח לגמרי את שערות ראשו. למה צריך לגלח את שערות ראשו? כי כל זמן ששערו מגודל, קשה לו להבחין שכל שערה באה ממקור בפני עצמו. אבל כשיש לו קרחת, אז רואים איך כל שערה באה משורש בנפרד. יותר בקלות אפשר לזהות שכל אחד יונק ממעיין בנפרד. וזה מה שאומרים למצורע. מה קרה שבן אדם נהיה מצורע? אחד מהדברים, אומר רבי יוחנן, מסכת תרחין דף תת זין, כי הוא דיבר לשון הרע. מה הוא מדבר לשון הרע? הוא פוחד, מדבר רע על השני. למה הוא מדבר רע על השני? או כי הוא חושב שהשני עשה לו משהו רע. הוא לא מאמין שכל מה שקורה לו זה הכל מעט השם. או שהוא רואה שהשני מאוד מצליח, אז נאמר שיש להם את אותו עסק. הוא חושב שהוא לוקח לו לקוחות. אבל אם, ולכן מדבר עליו רע, כדי לקחת את הלקוחות ממנו ולהחזיר אותם אליו. כל הדברים האלה, כשאדם מדבר לשון הרע, זה מגיע מזה שחסר לו אמונה. כמו שרבי יוחנן אומר שם, בשם רבי יוסי בן זמרה, שהמספר לשון הרע כאילו כופר בקדוש ברוך הוא. הבן אדם יאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מפרנס והוא זן, אף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר. כל מה שאנשים עושים זה הכל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא לטוב, כדי להיטיב לאותו אדם. אם האדם חי עם ההרגשה הזאת, הוא לא ידבר לשון הרע על אף אחד. וכדי לתקן את האבון הזה של לשון הרע, מגלח המצורע את כל שערות ראשו, מגלח בכלל את כל שערותיו, כדי להראות לו, דע לך, כל שערה, כל שער בא מגומה, ממעיין בפני עצמו. ולכן אין לך מה לדבר מכאן והלאה לשון הרע, כי גם אתה מקבל, גם האדם עצמו מקבל את פרנסתו ממעיין שהקדוש ברוך הוא מכין לו בטובו, לא רק את פרנסתו, את כל מה שיקרה עם האדם, הכל השגחה מיוחדת לטובתו של אותו אדם, ואז הוא יוכל להתגבר, לא לדבר רע על אנשים אחרים. אז התורה אומרת שאדם יגלח את כל שערו, אנחנו מבינים מה זה כל שערו. התורה הולכת ומפרטת. את ראשו ואת זקנו, נו כמובן, השיער של זקנו זה חלק מכל שערו, למה התורה צריכה לכתוב את זה? אלא, אמרו חכמים, בדף מם, שזה בא לחידוש. למה? כי הרי התורה אומרת שאסור לגלח את השיער של הזקן. אז אולי גם המצורע יגלח את כל שערו, אבל לא את שיער הזקן. לכן מחדש את התורה שהוא יכול לגלח את שיער זקנו. רגע, בסדר. אולי הוא יגלח את השיער של הזקן, אבל לא בתער. יגלח את זה בכלי אחר. ואז לפי דעת חכמים, על זה לא נאמר איסור השחטת שיער הזקן. לפי דעת חכמים, איסור השחטת שיער הזקן זה דווקא בתער. אז אולי הוא יגלח את שיער זקנו, אותו מצורע, בכלי אחר, לא בתער. אז באמת למה התורה צריכה לכתוב שהוא יכול לגלח את זקנו? אלא אומרים חכמים, מה אתה רואה מכאן? בזה שהתורה בכל זאת כתבה את המילה המיותרת זקנו כדי ללמד, שעל אף שהוא עובר על איסור השחטת הזקן, אבל בגלל שהוא מצורע ביום השביעי לטהרתו, הוא צריך לגלח את שיער הזקן, משמע שהוא מגלח את השיער של הזקן באופן שאדם אחר אסור לו. באיזה אופן אדם אחר אסור לו? לפי דעת חכמים, בתער, אבל מצורע כן מגלח בתער. רואים מכאן שגילוח שיער המצורע הוא על ידי תער. וזה דעת חכמים שהם סוברים את דברי הברייתא שברור לה שמצורע מגלח בתער. ולעומת זאת רבי אליעזר, הוא חולק על חכמים ביסוד ההלכה שלהם. לפי דעתו, איסור גילוח הזקן זה לא בדווקא בתער, אלא בכל דבר המשחית את השיער. ואם כן, כשהתורה אומרת שמצורע מגלח את כל שערו, אז הוא מגלח גם את השיער של הזקן. אבל למה התורה צריכה לכתוב גם שהוא מגלח את זקנו? מה לומר? שהוא מגלח את זקנו, אבל אולי הוא מגלח את זקנו בכלי אחר שמשחית את השיער, את הזקן. לא חייב להיות דווקא בתער. ובכל זאת התורה צריכה לחדש שמצורע מגלח, כי אדם אחר אסור לגלח גם בכלי אחר. ואם כן, אין לנו מקור שמצורע מגלח דווקא בתער. יכול להיות שמצורע מגלח בכלי אחר שמשחית את השיער. ובכל זאת התורה צריכה לחדש, הוא יכול גם לגלח את הזקן, כי לפי דעת רבי אליעזר, אדם רגיל אסור לגלח את הזקן גם בכלי אחר, לא דווקא בתער. אלא בכל דבר שמשחית את השיער. ואם כן, ורבי אליעזר מה איתם, מאיפה הוא לומד, שתגלחת מצורע זה דווקא בתער. אולי תגלחת המצורע, ועל ידי כלי אחר, שמגלחים בו מלכת, ראיתני, שזה שני כלים שאפשר לגלח איתם, ולהשחית את השיער גם לא על ידי תער. עונה הגמרא, מניין רבי אליעזר לומד, שתגלחת מצורע זה דווקא על ידי תער? יליף מהריבוי של המילה ראשו. דתניא, ברייתא שעוסקת בלשון של הפסוק שהזכרנו. והיה ביום השביעי, יגלח אותו מצורע את כל שערו. ואז מוסיפה התורה את ראשו. בשביל מה צריך לכתוב את ראשו? וכי שיער ראשו לא כלול בכל שערו? מה תלמוד לומר? אלא מבאר את הברייתא. לפי שנאמר לגבי נזיר, בתוך ימי נזירותו, כשאדם מקבל על עצמו נזירות, הוא נאסר ביין להתעמל למתים, ולגלח את השיער. אז כתוב, תער לא יעבור על ראשו. אסור לו לגלח את ראשו בתער. יכול אף נזיר, בתוך ימי נזירותו, שהוא נהיה מצורע, ואז הוא נטהר, והוא רוצה לגלח את שערותיו, כמו מצורע שנטהר, אבל הוא הרי נזיר. יכול שדינו יהיה כן, שיהיה אסור לו לגלח שיער ראשו בתער, כי הוא נזיר. תלמוד לומר ראשו, שהמילה הזאת מיותרת, כדי ללמד על נזיר שנהיה מצורע, שהוא מגלח את ראשו. כי מצוות עשה של גילוח המצורע דוחה גם את הלא תעשה שנאמר אצל נזיר תער לא יעבור על ראשו, וגם את המצוות עשה של גדל פרא שיער ראשו. אבל צריך לימוד מיוחד בשביל זה. שנזיר שנהיה מצורע מגלח את ראשו. כי אם לא זה, זה היה אסור. למה זה יהיה אסור? אולי הוא יגלח את ראשו בכלי אחר, לא דווקא בתער. שזה לא יהיה אסור אצל נזיר, וזה יהיה מספיק טוב בשביל מצורע. ומזה שבכל זאת התורה צריכה ריבוי מיוחד לרבות, שנזיר שנהיה מצורע, מותר לו לגלח את שערותיו, זה אומר שזה מעכב שהמצורע יגלח דווקא בתער, וזה הרי אסור אצל נזיר. בכל זאת, יש דרשה מיוחדת שמכיוון שהוא מצורע, יש יותר מיוחד לגלח מצורע, אפילו אם הוא נזיר, מותר לו לגלח בתער. אז אם כן, יש לנו מקור, אפילו לפי דברי רבי אליעזר, שמצורע מגלח בתער. מאיפה הוא לומד את זה? מנזיר מצורע. מנסה הגמרא לדחות. ממאי? מי אמר שזאת הוכחה מוחלטת שמצורע מגלח דווקא בתער? דילמה, אולי אפשר לומר, לעולם, אפילו אם הוא לקטו, אפילו אם הוא גילח את שערותיו, בכלים אחרים שמשחיתים את השיער, מלכת או ברעיתני, גם בזה מצווה כעביד. הוא מקיים את מצוות התגלחת. ואם תאמר וכי תימה, תרצה להוכיח שתגלחת של המצורע חייבת דווקא להיות בתער, כי אם אין חיוב תער בתגלחת של מצורע, אז תער למה לי? למה באמת צריך פסוק מיוחד שיתיר לנזיר מצורע לגלח בתער מהריבוי של המילה ראשו? מזה שצריך את הריבוי הזה, זה מוכיח לכאורה שצריך דווקא תער. זה לא הוכחה. אפשר לומר שהתורה כתבה את הריבוי של המילה ראשו למימרה כדי ללמד אותנו, דמותר למצורע לגלח את ראשו אפילו בתער. לתת לו עוד אפשרות. סלקא דעתא חמינא, כדי שלא יעלה בדעתך, לומר, הואיל וגבי נזיר, סתם נזיר, כשהוא לא מצורע, כי העביד בתער מחייב, אם הוא מגלח את שיער ראשו בתער, אותו נזיר שנאסר בגילוח השיער, אם הוא מגלח את שיער ראשו בתער, הוא חייב מלכות. אז גבי נזיר, אם הוא מניעה מצורע נמי, גם כן אומר עליו, שאומנם בגלל שהוא מצורע בתערתו צריך לגלח את שערותיו, אבל יהיה אסור לו לגלח בתער, ואם הוא גלח בתער לחייב, יהיה חייב מלכות. כמה שמלן, לכן צריך את הריבוי מהמילה ראשו, כדי ללמד אותנו דלא, שגם אם הוא גלח בתער, הוא לא יהיה חייב. אבל מי אמר שהוא חייב דווקא לגלח בתער? יכול להיות שהוא יכול גם לגלח בכלים אחרים שמשחיתים את השיער, אז אולי תאמר שאין מכאן הוכחה שמצורע מגלח בתער. דוחה הגמרא, חייב להיות שהמילה ראשו בא ללמד שדגלחת מצורע היא דווקא בתער ולא בכלי אחר. כי אי סלקא דתך, אם יעלה בדעתך, כי עביד, שגם אם המצורע מגלח בכלי אחר כמו מלכת או ברעיתני, גם אז הוא יוצא ידי חובת גילוח של מצורע ומצווה כעביד, אז אם כן, ואם כן הריבוי של ראשו לא בא ללמד שהוא חייב דווקא לגלח בתער, אלא שהוא יכול גם לגלח בתער, הרי מדלא כתב, לא כתוב בתורה במפורש שמותר לגלח בתער, אלא לומדים את זה רק על ידי ריבוי. וזה לא מספיק כדי שיהיה מותר על ידי תער. מריבוי אתה לא יכול ללמוד שיהיה מותר לנזיר שנהיה מצורע לגלח בתער, אם הוא יכול גם לגלח בכלי אחר. כדבריו של ריש לקיש, שאמר, עשה לא דוחה מצוות לא תעשה, אם אתה יכול גם לקיים תעשה, וגם לקיים את הלא תעשה. אלא, רק במקרה כזה שאי אפשר לקיים את שניהם, אז יבוא עשה וידחה לא תעשה. ואם זה נכון, שמצורע לא חייב לגלח דווקא בתער, אלא גם הוא יכול לגלח במלכת או ברעיתני, אז למה שהוא יעבור על האיסור שנזיר נאסר לגלח בתער, שגלח את שערו במלכת ובריתני? למה שמריבוי מהמילה ראשו נרבה שיכול לגלח גם בתער? אלא נקיים את שניהם, שיגלח מלכת ובריתני, ואז יצא ידי חובת מצוות גילוח של מצורה, וגם לא יעבור על האיסור של תגלחת של נזיר. מזה שאנחנו רואים שכן יש ריבוי מהמילה ראשו, שנזיר שנהיה מצורה מותר לו לגלח למרות שהוא נזיר, מוכח שאי אפשר למצורה לגלח בשום כלי אחר, אלא רק בתר, ולכן צריך ריבוי מיוחד שמותר לו לגלח אפילו שהוא נזיר. אז אם כן יש לנו הוכחה, אפילו לפי דעתו של רבי אליעזר, שמצורה מגלח בתר. נמצא שחכמים לומדים שתגלחת של מצורה היא בתר מהמילה זקנו, ורבי אליעזר לומד את זה מהמילה ראשו. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבנן, היי ראשו, מהמילה ראשו מיידר שבי, מה שכתוב אצל מצורה. עונה הגמרא, הם לומדים מזה שמצורה מותר לו גם לגלח את הפאות. מבעיה להוא למיד חיליו דה הקפה, מצוות תגלחת מצורה דוחה איסור הקפת הראש, דתניה. הברייתא דורשת מהפסוק שנאמר, לא תקיפו פאת ראשכם. אדם לא יגזור את השיער של הפאות. יכול, הייתי חושב לומר, אף מצורה כן, שגם מצורה יהיה אסור לו לגזור את הפאות. תלמוד לומר, לכן אומר הפסוק אצל מצורה ראשו, שהוא מיותר, ללמד שמצוות גילוח מצורה דוחה את האיסור שלא תקיפו פאת ראשכם, כי מצוות תעשה דוחה, מצוות לא תעשה. וגם שיער הפאות בכלל גילוח של מצורה. אז אם כן, לפי דעת חכמים, יש מהמילה ראשו דרשה שאפשר, שמצורה גם מגלח את הפאות, ומהמילה זקנו, שהוא גם מגלח את הזקן. שאלת הגמרא, למה לי למכתב ראשו, למה צריך ללמד שהעשה של תגלחת מצורה דוחה את האיסור לגלח את הפאות וטיפוק למזקנו? אפשר ללמוד את זה מהדרשה שהמצוות עשה של תגלחת מצורה דוחה את האיסור לא תעשה לגלח את הזקן, שמצורה מגלח גם את שיער זקנו. דתניא, זקנו, מה תלמוד לומר? שנאמר, ופאת זקנם לא יגלחו, יכול אף מצורה כן שהוא לא יגלח. תלמוד לומר, זקנו. וכבר מזקנו למדנו שהעשה של תגלחת מצורה דוחה לא תעשה של האיסור לגלח את הזקן. למה לי למכתב ראשו ולמה לי למכתב זקנו? למה צריך גם פסוק מיוחד שהעשה של תגלחת מצורה דוחה את האיסור לגלח את השיער של הפאות? עונה הגמרא, צריכים את שניהם. דאי כתב רחמנא זקנו. אם היה כתוב רק שהמצווה של תגלחת מצורה דוחה את האיסור לגלח את הזקן, ולא כתב ראשו, הווה אמינא, הייתי אומר, הקפת כל הראש לא שמה הקפה. הייתי סבור שהתנא כאן סובר שכל האיסור זה לגלח רק את הפאות. אבל אם האדם מגלח את כל שערותיו, אולי אם הוא גם מגלח את הפאות, אין את האיסור. לאחי כתב רחמנא ראשו, לכן התורה צריכה לכתוב ראשו, שמזה שהתורה הייתה צריכה להתיר את הראש של המצורה בתגלחת, אתה רואה שאפילו שהוא בעצם מגלח את כל שערותיו, אף על פי כן צריך דרשה מיוחדת להתיר לו לגלח את הפאות. אתה רואה מכאן שזה לא מתיר אם הוא מקיף את כל הראש, אם הוא מגלח את כל הראש, לגלח גם את הפאות. אלא רואים מכאן שגם אם הוא מגלח את כל השיער של הראש, אסור לו לגלח בדרך כלל את הפאות, ולכן צריך דרשה מיוחדת שאם הוא מצורה, הוא כן מגלח גם את השיער של הפאות. ואם הפסוק היה כותב רק ראשו, ולא היה כותב זקנו, הייתי אומר רבא אמינא, מראשו משמע שני דברים, תרתי. דבר ראשון, דעה תעשה, ודחי את לא תעשה, שהמצוות עשה של תגלחת מצורה דוחה את הלא תעשה של הקפת הראש. ומשמע דבר שני, דהקפת כל הראש, גם אם מגלח את כל שיער ראשו, וביחד עם זה את הפאות, גם כן שמע הקפה, הוא גם עובר על לא תקיפו פאת ראשכם. וזה לא נאמר דווקא כשהוא מגלח רק את הפאות. מזה שהתורה אומרת, דרשה מיוחדת, שהוא יכול לגלח את, שהמצורע יכול לגלח את שיער ראשו, משמע שהוא יכול לגלח שיער שאחרים אסור להם, אתה רואה מכאן שאפילו שהוא מגלח את כל שיערותיו, בכל זאת, יש, היה אמור להיות לו איסור לגלח את הפאות, שהתורה הייתה צריכה במיוחד להתיר לו את זה. אבל והקטי עדיין, זה שהמצורע חייב לגלח דווקא בתער, מנהלן, הרי כשאדם מקיף את השיער של הראש, הוא חייב גם אם הוא גוזר את השיער במספריים. מניין נלמד שהוא מגלח אותו מצורע דווקא בתער, לאחי כתב רחמנה זקנו, לכן התורה הייתה צריכה לכתוב שהוא מגלח גם את זקנו. נו, אז מה החידוש? אם הוא מגלח במספריים, הרי לא עובר על איסור. אלא מה? הוא צריך לגלח בתער. ומכיוון שהוא מצורע, התירו לו. רואים מכאן שתגלחת מצורע זה בתער. שואלת הגמרא ורבי אליעזר, שמהמילה ראשו הוא דורש שמצורע מגלח בתער, אז מאיפה הוא ילמד? דעת יעשה ודחי את לא תעשה בכל מקום, מנהלה מאיפה הוא ילמד את זה? יליף, הוא לומד את זה ממצוות ציצית, שהתורה אומרת, גדילים תעשה לך. דתניה, מצד אחד התורה אומרת, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים ביחד. ובסמוך כתוב, גדילים תעשה לך, שכן תעשה ציציות. מזה שהתורה הסמיכה את האיסור לעשות בגד מצמר ופשתים ביחד, למצווה לעשות ציצית, לומדים שכדי לקיים מצווה ציצית, מותר לעבור על איסור שעטנז. הגדילים תעשה לך מהם. רואים מכאן שמצוות תעשה של גדילים לעשות ציצית, דוחה את מצוות לא תעשה שלא תלבש שעטנז. ומכאן נלמד לכל התורה שעשה דוחה לא תעשה, ועד כאן דף ממלף.